טוב, זמן טוב, בוקר טוב. באלול נדמה לי שגמרנו את הפסקה הראשונה, נכון? מישהו זוכר? אז נחזור בקצרה, ראינו ש... אולי נתחיל מהסוף. ראינו שאנחנו בדרך כלל נמצאים בדרך, ובדרך אנחנו עושים הרבה דברים מתוך מועקה ומתוך הכרח. לא תמיד בן אדם קם בבוקר והכוס קפה שלו זה להתחיל ללמוד ולקיים את כל המצוות, וזה זורם לו וזה מענג אותו ומשמח אותו. אבל הרב רצה להראות שבדרך יש הרבה שלבים שהם לא האידיאל, ואנחנו עושים את זה מתוך שלא לשמה בא לשמה, ותורה שהייתה לי באף היא שעמדה לי. אבל אנחנו צריכים לצייר לעצמנו גם לאיפה אנחנו חותרים, מה האידיאל שלנו. והאידיאל שלנו זה העונג והשמחה, והרב תיאר פה ארבע מדרגות, לא נחזור עליהם, של עונג ושמחה כסימפטום לכמה התורה ואתה זה הופך להיות דבר אחד. עד כמה זה לא זר לך, זה לא, אתה לא עושה טובה, אתה לא עושה כי צריך, אלא אתה עושה כי אתה קשור לדברים. וממילא האדם רוצה מיוזמתו ללכת ולעשות יותר ויותר ולעשות את הדברים עד הסוף, וממילא הוא גם, ראינו פה מדרגות מאוד עליונות, יש פה רוח ששכינה שחלה עליו, וממילא כל מי שרואה אותו פתאום רואה פה משהו מזן אחר. זה פחות או יותר היה הפסקה הראשונה, שהמאפיין שלה, בשונה מהפסקה הבאה שנתחיל היום, הרב דיבר שם על עסק רוחני. זאת אומרת, כל לימוד, איפה לומדים? כשאתה בבית מדרש, או כשאתה, לא משנה איפה אתה נמצא ואתה לומד. אז הלימוד הוא כזה שאתה לא עושה טובה, אלא אתה, זה אתה. אתה קשור לזה ואתה שמח בזה, וזה מחיה אותך, וזה ממלא אותך במוטיבציות לגמור ולהספיק ולראות. לא בלחץ של הספקים חיצוניים, אלא מצד האמת. אבל זה לא מספיק. למה? כי אם זה היה נגמר פה בפסקה הראשונה, אז בעצם היה יוצא שיש לבן אדם, בן אדם חי. וכשבן אדם חי ולומד, אז זה באמת מדהים, וזה באמת יכול לחשוף בו ולגלות בו עונג ושמחה. אבל אתם יודעים, בן אדם בדרך כלל הוא לא בחור ישיבה, אלא הוא חי, הוא יש עולם ויש חיים ויש פרנסה ויש משפחה ויש המון המון דברים ודברים שאדם צריך להתעסק איתם. אם העונג והשמחה זה היה נמצא רק בלימוד, אז זה היה מאוד יפה, אבל יש עוד צדדים בחיים, נכון? וממילא בן אדם שהוא מאוד מאוד מבסוט ומאוד שמח בישיבה, מאוד שמח בלימוד, אבל לא כל העולם הם יושבים כל היום ולומדים, נכון? רבי יוחנן הסנדלר, הוא היה סנדלר. אז בואו ננסה לתאר את הלוז שלו, לא יודע, הוא למד בטח הרבה, הוא היה סנדלר רק כדי להתקיים, אבל זה לקח כמה שעות. אז ב... איקס שעות, הרבה שעות מסתמר, שהוא למד, הוא היה בעולמות עליונים, אבל כשהוא התעסק עם הסנדלים, עם הנעליים, מה קרה אז? איפה יהיה פה עונג ושמחה? זה לא תורה, זה לא אתה, מה אתה זה נעל? זה מה, מה, מה? אז ממילא, בטח היום, שרוב האנשים, לא יודע אם רוב, אבל הרבה שעות עובדים ומתעסקים בעוד דברים ועוד צדדים, קובעים איתים לתורה, בסימן קופנוני, אז באורח חיים, אז השולחן ערוך אומר, צריך לקבוע איתים לתורה ביום, בלילה, כל אחד בעניינו, היינו שם. אז מה עושים בשאר הזמן, חוץ מהלימוד? אם שאר החיים מופקרים, אז עוד פעם, אנחנו לא נמצאים באידיאל, אבל עוד פעם, אנחנו פה מציירים את לאיפה אנחנו שואפים, לאיפה אפשר להגיע. לאיפה החיים באמת שייכים? אם העונג והשמחה, הגודל הזה נמצא רק בתורה, נמצא רק בעולם הרוחני, אז מה עם שאר החיים? הפקרנו אותם. יש כזה ביטוי שהרב כותב באורות, ממילא יש תלמידי חכמים כאלה, שכל דבר שקשור לחיים הופך עליהם להיות כמו, הוא קורא לזה בי אקטה, כמו בית כלא. טוב, נו, צריך לשטוף את הרצפה, טוב, נו, יש ילדים, טוב, נו, צריך פרנסה, טוב, נו. אף אחד לא אומר את זה בפה, כי הוא לא רוצה להיות מבואס, אבל ביחס הפנימי, דווקא בגלל שאתה כל כך לומד וכל כך קדוש, אז כשאתה מציץ החוצה, הכל נראה כל כך שחור ואפל ולא רלוונטי. ולכן, הפסקה הראשונה, אם זה היה נגמר פה, זה היה מדהים, אבל זה עוד לא שלם, כי זה מאפיל לשאר הדברים. לכן אומר פה הרב, הוא מתחיל, הוא לא גומר פה את הכל, הוא מתחיל פה לבנות פה עוד גומה. הרב כותב פה בפסקה הבאה, על שדה הפעולות יתגלה האור הגדול הזה של חטבת אל וסוף הסמכות. בתקופה אומנם יותר מאוחרת, בין בחיי הכלל בין בחיי הפרט. זאת אומרת, אותו עונג ושמחה, אותה שמחה פנימית, היא לא שייכת לה רק לעונג הרוחני שקיים באדם, אלא זה יכול ללכת ולהתרחב בהמשך. ראינו פה כבר כמה קומות, הקומות האלה יכולות ללכת ולהתרחב גם על שדי הפעולות. אם תהפכו שנייה את הדף, אז הוא כותב פה בפסקה האחרונה, האחרונה של המאמר, הוא כותב, בואו נקרא מהתחילת הפסקה, העונג והשמחה שבתחילה ימצא לנו בתורה, יופיע לנו ברוב נוגה, עד אשר תבוא חוכמה בליבנו ודעת לנפשנו ינעם, טוב זה מצד הלימוד הרוחני, וגם על חלקת המעשה היותר רחוקה מאותה האורה הרחבה המצויה ברחבי נאות השכל, והמחשבה מתרחבת, נכון לעשות ספונג'ה זה לא בדיוק אורות הקודש, נכון זה די רחוק אחד מהשני, גם עליה תופיע נערה ושמחה של מצווה תאטרהו תמיד. אנחנו רואים שיש מדרגה כזאת שבן אדם איפה שהוא לא נוגע, הוא מרגיש כאילו הוא קיים מצווה. אבל זה לא מצווה. אז מה זה רגש, דמיון מודרך, אתה עושה סדנאות, אתה ככה מעצין, לא יודע מה, אתה עושה תיקונים, מעלן צוצות, זה לא הכוונה. זה אנחנו נצטרך פה לראות בהרחבה מה הכוונה, אבל הרב פה עכשיו, הוא לפחות מראה לנו, העונג והשמחה, זאת אומרת, כשאני עושה דברים ואני מחובר אליהם, זה לא קיים רק בעולם הרוחני שלי. זה מחלחל גם ליום יום שלי. גם היום יום שלי יכול להיראות אחרת, זה לא עונש, זה לא בדיעבד. אני לא עושה טובה, טוב, נו, מה אפשר לעשות? צריך לעשות פרנסה. אז טוב, נו, אני אשב במשרד, מה אני יכול לעשות? אני מבואס. זה לא חייב להיות ככה. באידיאל זה לא ככה. למה לא? אני אצטרך פה להסביר. זה עוד פעם, הרב פה לא בא להגיד, אתם יודעים, תלכו לשבוע ספר פעם, או שאל תלכו, אני לא יודע. יש שם הרבה ספרים כאלה. אתה רוצה שיהיה לך חיים נחמדים? נכון, כל מיני ספרונים כאלה שכל מיני אנשים שהגיעו. כן, היסוד לחיים טובים, איך תהיה שמח בעבודה, איך היא לא תשתלט עליך, איך אתה תשתלט עליה, איך תעשה את זה עם חיוך, איך תצא מבסוט בסוף היום. זה כל מיני עצות. כל מי שקורא את זה, אתם יודעים, לא צריך השכלה מאוד מאוד ארוכה בשביל לעשות את הדברים האלה. זה איפשהו, זה כמו שאתה לוקח, יש לך טעם רע בפה, אתה לוקח סוכריה, מעביר לך את הטעם. זה פחות או יותר הספרים האלה שייכים לרובד הזה. כי מבחוץ מנסים למחוק לך את העצבות, אבל מבפנים זה לא מחזיק, זה לא באמת חודר פנים. נכון, כדי לחדור פנים, להיות באמת שמח, ולא לעשות קולות של שמחה, ולא לסמוח מהצדדים הסתמיים, שאתה שולט, ואתה מצליחן, ואתה... כי זה לא שמחה אמיתית. זה מתישהו מתפוצץ, בן אדם מצליח, 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 אבל זה רק חיצוני. מתישהו קולט, תשמע, זה מאוד יפה, אבל מה... אני מחפש משהו הרבה יותר עמוק. מה, אני מחפש רק להראות שאני מוצלח? מה המשמעות של החיים שלי? מה עומד מאחורי הכל? זה מה שאדם מחפש. אז הרב פה לא מחפש פתרונות קסם של בוא נדביק איזה חיוך נחמד דרך כל מיני ריגושים לפה, ריגושים לשם. הוא מחפש בן אדם שבאמת ככה הוא רואה את הדברים. נכון? יש אמירה כזאת שאנחנו אומרים, אמירה מבהילה. באמת... נחלקו בזה גדולי ישראל, החסידות והמתנגדים, איך לעשות, מה פשט פה? פה אנחנו פותרים את ארון קודש, אני לא יודע אם ספרדים אומרים את זה, אשכנזים אומרים, אין עוד מלבדו. מה זה אומר? אין שום דבר חוץ מהקדוש ברוך הוא. מה הכוונה? יש פה שולחן ויש כיסא ואתה הולך להתקלח ואתה צריך להתלבש, זה הכל אלוקים? זה מבהיל להגיד שאין שום דבר חוץ ממנו. ומה הכוונה של המשפט המפחיד הזה? אין שום דבר חוץ ממנו. זה לא בבית מדרש, זה לא באורות הקודש, זה לא בצדדים העליונים. אין שום צד בחיים, שום רצון, שום נטייה. הכל אלוקי. זה אמירות מאוד מאוד עליונות שבעל התניא והגר"א ועוד אנשים קדושי עליון מנסים להסביר מה הכוונה. איך אנחנו צריכים להתייחס למשפט שאומרים אותו ככה מהר, אבל... מה הכוונה שהכל אלוקי? בכל דרכך דאהו. זה לא שאתה רק מחייך ועושה את זה כי אתה מבסוט. אתה יודע את אלוקים בתוך זה שאתה עושה ספונג'ה, ואתה בכל דרכך, בכל מה שאתה עושה, אתה יכול להסתכל על זה במבט כזה שאתה רואה שם את אלוקים, וממילא אתה שמח. וזה מבט שצריך להסביר אותו, זה לא איזה משהו ככה שאתה תוך זה שתחשוב שנייה ככה, ממילא זה גם תסתכל על זה ככה. זה לא דברים שולחים כל כך מהר. אנחנו רואים גם שזה תהליך. עונג ושמחה בלימוד זה גם דבר שלוקח זמן, זה לא ככה בשלוף. אבל אחרי שבונים את זה, בטווח של זמן, אומר הרב, בתקופה יותר מאוחרת זה יחלחל גם, אתם רואים, זה יתגלה. מה הכוונה שדבר מתגלה? מתגלה זה אומר שאתה לא יוזם את זה. נכון? אתה רוצה לשמוח, נכון? בחסידות לוקחים איזה כוסית קטנה, נכון? שותים שם איזה משהו, היום יש שיטות אחרות, ואתה יכול ליצור שמחה, נכון? הרב לא כותב פה שאתה יוצר את השמחה, אלא יש פה תהליך שאחד השלבים שלו שמתגלה בתוכו עונג ושמחה גם על המעשים. אתה לא יוזם את זה באופן ישיר. אתה לא לוחץ על איזה כפתור, על איזה רגש, ופתאום אתה מתחיל לשמוח. אלא יש פה תהליך שכשהוא מחלחל, זה מגיע גם לשם. אם אתה עובד על הכושר שלך, אז השומנים שלך בגוף, לאט לאט, הרעים, ייעלמו. אתה לא יכול להכניס את היד ולקחת אותם החוצה. יש דברים שכדי להגיע אליהם, אתה חייב לעבור דרך תהליך. אז גם פה, כדי שזה יחלחל המעשים ושמחה של מצווה, כמו שראינו בסוף המאמר, תיאטרו תמיד, אז זה חייב לעבור דרך איזה תהליך. איזה תהליך? אז זה בדיוק המשפט הבא, בוא נראה. אבל התקופה המכשרת, את העונג והשמחה, לבוא אל חוג הפעולות, אנחנו רואים שיש פה תהליך, יש פה פעולות שמכשירות את האדם לחיות במצב כזה. אז מה הפעולות שמכשירות את העונג והשמחה לבוא לחוג הפעולות? להזיל עליו תללי ססון ואור וגילה פנימית. תראו פה הביטויים, לא ניכנס פה יותר מדי למה זה ססון ומה זה גילה. כנראה שזה לא שמחה וזה לא עונג, כל מילה ברב זה מדויק. צריך לפתוח פה מקורות, לראות מה ההבדל, מה זה גילה ומה זה. אבל כבר תראו, ברובד הכללי, בלי להיכנס למילים המדויקות, תללי ססון זה, מה זה תללים? טל זה משהו קטן כזה, נכון? זה שפריץ קטן כזה. עדין, עדין, עדין. זה לא איזה משהו בומבסטי, כמו שקוראים לזה היום, ריגושים, שאתה רואה את הדברים, אתה רואה, אתה יוצא באורות מהחוויה. לא. משהו מאוד עדין. תללי ססון ואור וגילה פנימית. זה משהו עדין, עדין. כנראה גילה זה לא ססון. זה משהו עוד יותר עדין. יש פה בן אדם שהוא לא נמצא כאילו בחתונה שלו כל שנייה. זה לא שם, אבל יש פה איזה שמחה פנימית עדינה שיכולה להאיר את החיים. אז מה מכשיר את המצב הזה? אומר פה הרב דבר שאנחנו נצטרך פה להסביר אותו. אז התקופה המכשרת היא תקופת הלימוד, וזה מאוד מפתיע מה שהרב כותב פה ומאוד מוזר, בוא ננסה לקרוא. בשלושת מערכותיו, נכון? מה אפשר ללמוד? בשלושה רבדים. כאן כתוב שלוש, בורות הקודש במקומות מסוימים כתוב חמש, אבל כנראה שזה שלוש, ואת השלוש אפשר לפצל לעוד כמה. בדיבור, בשינון ובהיגיון. והרב עכשיו מסביר מה הכוונה דיבור, שינון והיגיון. שהם הגרסה, גרסה זה כנגד הדיבור, נכון? לגרוס אתה לא צריך להבין יותר מדי, אתה נסה להגיד את המשנה, או להגיד את הפסוקים, הבנה מאוד מאוד ראשונית. בורות הקודש יש בדברים אפילו עוד יותר, אתה ככה רץ על הדברים, הרב קורא לזה ריא אתה. אתה ככה מריץ, מריץ, מהר, 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 בלי יותר מדי להבין, לנסות להכליל. לכן הוא קורא לזה דיבור, להגיד את הדברים, להגיד אותם. ואחר כך זה ההבנה, שזה כנגד השינון. אנחנו רואים פה שמי שחוזר, אז זה לא רק שהוא זוכר בעל פה או כמו מכונה, אלא החזרה יוצרת הבנה. נכון? היא יוצרת הבנות, אתה רואה כמה סוגיות, אתה חוזר עליהן, אז יש לך תמונה כללית, אתה מבין הרבה יותר מאיפה זה מגיע ומה זה אתה בונה עולם של מושגים. ואחר כך ההיגיון זה כנגד החידוש, שאינם יכולים להתברך כראוי, להביא את אורם יפה בנפש האדם פנימה ולהתראו עוז ואדר גם מחוץ אלוקים, כשיצורף עמם עונג והשמחה, שרק אז ידבר בעם לשמה. אז המשפט פה עמוס, בואו ננסה לפרק אותו קצת. אנחנו רואים שתקופת הלימוד הרב קרא לה שלוש מערכות. הדברים תמוהים מאוד, כי בן אדם בן 18, למה הוא צריך להיות טוקי ולחזור על הדברים ולגרוס ולגרוס ולגרוס? אתם יודעים, כתוב, לעולם ישלש אדם שנותיו. נכון? מה זה ישלש? המהר"ל מסביר, לא נפסק ככה להלכה, בישראל לא נוהג ככה. כפשוטו, סדר בוקר, סדר צהריים, סדר ערב, תלמוד, משנה, גמרא. לא משנה במה, מה, אבל כפשוטו, קח את הזמן שלך, תחלק לשלוש, תלמוד, משנה, גמרא. וזה תמוע, המהר"ל הזה. נכון? זה תמוע. רואים פה ברב, לא משנה, גם גמרא וגם תיקוני זוהר, לא משנה מה, תלמד את זה בשלוש, שלושה רבדים. תגיד את זה, תחזור על זה, ואחר כך בסוף תנסה גם להבין את זה. אנחנו באינסטינקט שלנו הרבה הרבה יותר מתחברים לנסות להבין, לנסות לפצח. מה זה משנה לחזור על זה ולהגיד את זה? מה זה תורם לי? מה זה נותן לי? איפה זה נותן לי לחזור ולגרוס ולגרוס ולגרוס? נכון, פקיעות זה לאו דווקא לגרוס ולאו דווקא להגיד. פקיעות זה דבר שהוא כבר נסות להבין. נכון, אנחנו כשאנחנו עומדים פקיעות, אז אתה לומד גמרא, פתאום יש לך איזו סוגיה ממעשר שני, אתה לא מכיר, אתה צריך להתחיל לפתוח ולהבין ולראות מה, לנסות לפצח מה בדיוק הייתה השאלה ומה הייתה התשובה, ולמה רש"י הכניס פה כמה מילים שלא כתובות בגמרא, ומה הוא התכוון, ולמה תוספות חלק עליו. יש פה הרבה הרבה הבנה. אנחנו רואים ברב, כדי לבנות, תכף נראה זה גם כתוב פה, כדי שהתורה תחלחל לתוך הלב שלנו, וזה יבוא לידי ביטוי במעשים, זה לא מספיק שאתה רק מעיין. יש פה שלוש מערכות: הבנה, שינון ואמירה. למה צריך את שלושת האמירות האלה? עכשיו תראו, הרב כותב פה קצת, נותן לנו רמז. הוא אומר שאינם, תקופת הלימוד בשלושת המערכות האלה, אינם יכולים להתברך כראוי. זאת אומרת, מה הכוונה להתברך? נכון, אנחנו אומרים כל יום ברוך אתה. מה זה לברך? זה להרחיב, נכון? להתברך זה יש משהו, אני רוצה שהוא איזה יתברך, זה יתרחב הרבה יותר. יש רפואה בעולם, אני רוצה שהיא תתרחב, תופיע הרבה יותר, הרבה יותר תתגלה ותחדור לתוך המערכות ולתוך האנשים ולתוך הסיבורים, וממילא גם לאלה שחולים. אז הרב כותב פה להביא את אורם של מי? בואו ננתח שנייה את המשפט פה, בסדר? אז תקופת הלימוד בשלושת המערכות היא לא יכולה להתברך. מה הכוונה? להביא את אורם של מי? של שלושת המערכות, יפה בנפש האדם פנימה. מה הרב כותב פה בעצם? זה בסדר לנקנק בשיעור ב', נכון? ניכנס למשפטים קצת. הרב בעצם אומר, למדת? מצוין. אתה זוכר את כל התורה בעל פה? מצוין. אתה גם מבין? מעולה. יש לך גם חידושים? טוב מאוד. אבל הסוגיה לא נגמרה פה, כי כל זה זה בשביל מטרה נוספת. מה המטרה הנוספת? תראו מה הרב כותב פה, להביא את אורם בנפש, בנפש האדם פנימה. זאת אומרת, אתה לומד תוספות, אתה לומד גמרא, אתה לומד חומש, אתה לומד משניות, אתה מבין את זה? מצוין, מעולה. אבל יש פה מטרה, מטרת על, הרבה יותר חשובה, הרבה יותר עמוקה. שמה? שכל זה יחלחל לך לתוך הנפש. מה מחלחל? מה הכוונה שזה מחלחל? מה מחלחל שם? הבנת? הבנת. אתה זוכר את השיטות בשולחן ארוך, אתה דיין. מה צריך פה לחלחל כל כך הרבה? אתם יודעים, מספרים על הרב אליושיב, כל יום הוא היה קם בלילה, לא יודע, באיזה שעה, מאוחר מאוד, והיה לומד כל, נדמה לי בחצות, היה לומד מחצות עד הבוקר. מה היה לומד? היה לו חברותה. ככה הרב זילברשטיין מספר. מה היה לומד? גבת. גמרא, רש"י, תוספות. תאמינו לי, הוא זכר את זה בעל פה. ישר והפוך. הרב אליושיב. אבל שמה למד זה עוד פעם? עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועבור. מילא שהוא היה שבוע, זה אני יודע, לא זמן מת, שעשה את זה. הוא קם כל לילה, ב-12 בלילה, כדי לעשות את הדבר, לחזור על זה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. למה? אז אנחנו רואים פה ברב, הרב קורא לזה, שכל הלימוד הוא כדי להביא את האור של הלימוד. זה לא הלימוד. הלימוד זה כמו שאתה אוכל. למה אתה אוכל? כי זה טעים. אתה אוכל כי זה טעים, ואז אתה מלא, אתה מרגיש פוצץ. אבל לא בשביל זה אתה אוכל, אתה אוכל כדי שהאור, זה לא בדיוק אותו, המילה אור פה לא נכונה, כדי שהתמצית שעומדת מאחורי האוכל, היא תחלחל אליך. אתה לא אוכל כדי שיהיה לך עוף בתוך הבטן, אתה אוכל כדי שיהיה לך ויטמינים, ואבות מזון, ופחממות ושומנים, שיניעו את החיים שלך. אתה פועל ברובד מסוים, אבל אתה מחכה לא לזה שהפעולה תצליח ברובד שאתה עבדת, אלא התמצית של מה שעשית, אותה אתה מחפש. גם בתורה זה ככה. הרבה פעמים אנחנו יושבים בישיבה, לומדים, מעמיקים, ואנחנו חושבים שמה אנחנו מחפשים? אנחנו מחפשים את הידע, את איך לחשוב, את איך להבין, את הסוגיות, את המושגים באמונה, את אלוקים, את עם ישראל, את עצמנו. אנחנו מחפשים את ההבנה, את התובנות. אנחנו רואים פה ברב שזה לא נכון. כי זה עולם של מושגים שאתה חושב אותו, אבל אתה לא חי אותו. אתה רוצה לסמוח בלימוד, אתה צריך לחיות את זה, לא רק להבין את זה. אתה יכול להבין הרבה דברים, והם לא מחלחלים, הם לא כאלה מסמכים אותך. כדי שזה יחלחל אליך, אתה רוצה להיות קשור לדברים. איך אתה נהיה קשור לדברים? כי אתה, זה מחלחל אליך. התורה ואתה נהיים דבר, זה מרווה אותך, זה מרווה את הצמאות שלך. מה מרווה? לאו דווקא המושגים והתובנות שלך, אלא האור, התמצית שעומדת מאחורי האוכל. ומאחורי, בהרבה דברים בחיים זה ככה, לא כל מה שאתה עושה אתה רוצה אותו. אני חושב שכל דבר בחיים כמעט זה ככה. אתה רוצה להיות רופא, אז הרופא זה לא איזה מכונת שכל שזוכר את כל הדברים שהיו לו ואת כל הגרפים ואת כל הדברים שהוא ראה בשבע או 15 שנות לימוד שלו, והכל עומד לו מול העיניים כל הזמן, כל שנייה. אין כמעט אנשים כאלה, ואם יש, הם בדרך כלל טיפוסים מוזרים. רופא רגיל זה אחד שדרך זה שהוא עיכל ועיכל ועיכל, נוצרה לו תמצית בראש ובלב, ויש לו אינסטינקטים של רופא. לא כי הוא זוכר את כל הספריות בעל פה, הוא לא צריך את זה. הוא צריך דרך כל הספריות לעשות לזה עיכול, ולהוציא מזה את התמצית, ולבנות מבט של רופא שמבין בעצמות, מבין בדם, מבין פה, מבין שם. התמצית היא זאת שחשובה. אז אומר פה הרב, הלימוד בשלושת המערכות שלו, זה שאנחנו מנסים לגרוס וללמוד ולנסות להבין, זה חשוב, אבל זאת לא המטרה הראשית. המטרה זה שדרך זה שאנחנו עמלים, ייבנה בנו משהו עוד יותר גדול. האור שעומד מאחורי כל הנתונים האלה, כל ההבנות האלה, שהן הבנות קדושות, הוא זה ש... תראו, הרב כותב פה, האור, להביא את האור יפה בנפש של האדם פנימה. וממילא אתה נהיה אדם שאוהב את התורה ואוהב את הקודש ואוהב את החיים ואוהב את הערך האלוקי של החיים, וזה מחלחל ומחלחל ומחלחל, ואתה בעצם, זה כבר לא הבנות, זה לא מבחוץ וממילא החיים מצבנים אותך, אלא אתה באמת רואה איך כל דבר בחיים אפשר לראות אותו אחרת. רצית לשאול משהו? אני לא יודע איך קוראים לך, סליחה. שמואל, כן. איך זה? איך זה מחלחל? אתה צודק, זה צריך להסביר את זה. אני לא יודע אם ניכנס לזה עכשיו, אבל רואים פה ברב, אנחנו צריכים פה איזה אמון. אולי פעם נדבר על זה גם. זה כמו שאיך הוויטמינים מחלחלים לך לתוך הגוף. אז אם אתה מכיר קצת, אז אתה יודע שלגוף יש קולטנים, הוא בנוי בצורה כזאת שהוא יודע לקלוט את זה ולהקל, וממילא זה, 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 זה נהיה דבר אחד, נכון? אז גם העולמות הרוחניים הם כאלה שאנחנו בטוחים שאנחנו זה חתיכת גולם, ואם לא תבין אז אין כלום. ואם אתה מבין, אז מה שאתה מבין זה מה שיש, ואם שכחת, אז אין כלום, נכון? אבל חז"ל אומרים לנו שגם תלמיד חכם ששכח את תלמודו, ייזהרו בתלמיד חכם ששכח את תלמודו. למה אני צריך להיזהר? שכח הכל. אז מה הוא יכול לעזור לי? אתה בא לשאול אותו שאלה? לא יודע. לא זוכר. מה עוזר לך? למה צריך להיזהר בו? הוא כמו כל בן אדם רגיל, אפילו יותר גרוע, כל בן אדם רגיל זוכר משהו. יש לו קצת יידישקייט. אבל תלמיד חכם ששכח הכל, מה צריך להיזהר בו? רואים שהתורה מחלחלת לאדם, היא יוצרת בן אדם שרואה את העולם. גם אם הוא לא זוכר כלום, זה חלחל לה. אם אתה לא זוכר שאכלת אתמול היום ארוחת בוקר, אבל זה, החיים שלך קלטו את זה, ספגו את זה, וזה נמצא פה. זה לא נמצא בנתונים של איזה ביצה אכלת ואיזה עגבניה, או לא יודע מה אכלת. זה אתה לא שכחת, לא משנה. החלחול הופך, החיים שלך בנויים בצורה כזאת, שאתה יודע לעכל את העולם הרוחני שעובר עליך. החיים של האדם הם כאלה שיש בהם מערכות שהנפש שלך היא לא כל כך מהר שוכחת דברים. כל מה שעובר עליך אתה מעכל אותו. הראיה שאתה פתאום יכול להיזכר אחרי 15 שנה שפעם קרה לך משהו ופתאום עכשיו בא לך לעכל אותו, לחשוב עליו, אתה מפחד ממנו, אתה שמח בו, אתה... זה היה לפני 15 שנה, זו, ואז פתאום נזכרת בזה. אבל הנפש היא כזאת שהיא קולטת. וכמו שהיא קולטת דברים פסיכולוגיים, רשמים של חושים, התורה היא גם כזאת שהנפש קולטת אותה ומעכלת כל רוחני. יש לנו בתוך הנפש צדדים כאלה שהם מגיבים לתורה. ברגע שהתורה נכנסת לתוך הנפש שלנו, אני מנסה לגלגל, אני לא זוכר, למדנו פעם ביחד אורות התורה פרק ו', ראינו פה פסקה כזאת, ראינו שם פעם משהו כזה, נכון? אז הרב כתב שם למיטב זיכרוני שכל לימוד תורה, בין בדבר הלכה, בין בדבר אגדה, הוא מאיר בתוך הנפש את כל החשיבה הנכונה ואת הרגשות הנכונות, את המידות הנכונות ואת האינסטינקטים הנכונים, כי יש לנו קולטנים כאלה בנפש שברגע שאתה מעורר אותם אז הם מתעוררים. ככה אנחנו בנויים. אלא מה, שאנחנו לא רואים את זה. אנחנו לא רואים את זה.
זה קורה כאילו
באופן טבעי
שלומדים?
שמה?
שלומדים
וכל
זה, זה קורה באופן טבעי?
כן.
אז למה צריך ללמוד את זה שזה
בגלל
זה, כאילו...
כי הרבה פעמים...
ככה זה קורה.
נכון. הרבה פעמים בן אדם, יש בו שתי סוגיות. סוגיה אחת זה... תשמע, כדאי לך שתאכל בריא. נכון? זאת אומרת, דבר שאתה צריך להסביר לו, תשמע, היד הוא שמה. כי באינסטינקטים בא לו להתפרע על ה... הוא פותח את המקרר, איך קוראים לזה? נופל על המקרר, מתחיל לאכול. בריא, לא בריא, לא מעניין אותו. האינסטינקט שלו הוא לא מחודד לפי מה שבאמת הוא מחפש. מה שבאמת קיים. לכן, תורה ראשונה, תבין מה הכיוון, מה היעד. אתה לא רואה אותו בכלל, אתה לא יודע שהוא קיים. אבל אחרי שאתה יודע מה נכון לאכול, מה לא נכון לאכול, עכשיו תאכל. אתה לא צריך לשאול את זה יותר מדי. זה פשוט קורה. זה פשוט עובד. נכון? אתה לא צריך להבין למה האוכל מחלחל ולאיפה הוא מחלחל ואיזה שומנים הולכים לפה ומה הכליות עושה ומה... אתה לא צריך להבין את זה. אתה צריך להבין את זה כדי לדעת מה מתאים לך, מה טוב לך, מה באמת עובר עליך בשאיפות שלך. אבל המבנה הנפשי שלך אתה לא צריך להבין אותו, הוא פשוט כך, אתה רק לא יודע שהוא כזה. לכן כל הלימוד אמונה זה בעצם להאיר לנו, להאיר לנו, אנחנו לא רואים את זה, אנחנו צועדים בעולם, בעיניים אפלות, אנחנו מכירים את החושים, מכירים את הגוף, מכירים קצת שכל, אנחנו לא מכירים מערכות שלמות שקיימות בנו, אנחנו לא יודעים שקיימות בכלל. אז הלימוד אמונה הוא לוקח את האדם ופותח לו אופקים, תדע לך, אתה שייך למערכות הרבה יותר עמוקות וגדולות ורחבות ואדירות שיש בך. הן קיימות, אתה רק לא רואה אותן. אחרי שתדע שזה קיים, יאללה, קדימה, תתחיל לזוז, זה כבר פועל לבד. לא צריך אותך כדי שתיתן אישור. הלימוד, אם תלמד, הוא יחלחל. אבל למה שתלמד? למה שתחפש את העולם הפנימי שלך, את הראש שלך, דווקא בלימוד? אז פה יש לך מחסום. ופה אתה צריך לקחת את האדם ולפתוח לו אופקים ואפיקים ו... אתם יודעים, לימוד אמונה זה לא דבר שכל כך ברור שצריך ללמוד אותו. הרב ציודה נלחמו בזה, אתם יודעים, שאלו פעם את הרב ציודה, מה מיוחד במרכז הרב? יש הרבה ישיבות בעולם. מה מיוחד במרכז הרב? אז הוא אמר כמה דברים, שני דברים הוא אמר. דבר ראשון הוא אמר שמירת הלשון. טוב, זה בכל מקום חשוב, לא? בכל אופן הוא אמר, לא משנה עכשיו למה, סוגיה. דבר שני הוא אמר, במרכז הרב לומדים אמונה. לומדים הכל כמו בכל הישיבות. לומדים תורה, ברור. אבל לומדים גם אמונה. כי בדורות של גאולה זה קיומי. אתה חייב להכיר לאיפה הנפש, מה הנפש שלך מחפשת, מה היא רוצה, מה הצימאון שלה. אם היינו לומדים עכשיו מאמר הדור, אז היינו מרחיבים עוד יותר בלמה. אבל זה הכיוון. כדי שנבין את זה קצת יותר, כן.
כן, זה נראה כאילו הרב כותב פה, שכדי להכשיר גם את הפעולות, צריך לעבוד קודם כל על הלימוד בסדר, נכון? ואז נמיה לזה יבוא, וכדי להכשיר את הלימוד נכון, אז צריך לשמוח. לא ששמחה תגיע בסוף, אלא היא התחלה.
כן, אבל זה, אני לא יודע אם אפשר לשמוח, זה חייב להיות מתלווה, נכון? ככה ראינו בפסקה הראשונה. וגם פה, כשיצורף, נכון? יצורף זה לא בהתחלה. כי אמרנו, עונג ושמחה זה לא כפתור של, נכון? בעולה טריה, בהגדה של פסח, כתוב, מגלה את המצות ואומר בשמחה עצומה. איך אומרים בשמחה עצומה? זה קצת קשה, נכון? אין כפתור כזה שאתה לוחץ ופתאום אתה בשמחה עצומה, נכון? אז עונג ושמחה ראינו בשיעורים בהתחלה, זה לא איזה כפתור, אי אפשר להגיד לבן אדם, עכשיו תשמח. זה תמיד מתלווה, זה סימפטום. אם זה אתה, ממילא יהיה פה עונג ושמחה. אם הלימוד הוא אתה, זה מדרגה גדולה לבנות את זה. ממילא יהיה עונג ושמחה, וממילא זה יחלחל עד המעשי. זה הכיוון שאנחנו רואים פה. כדי להבין זה קצת יותר, מה שעכשיו ראינו, אני לא יודע אם זה יותר, יש פה עוד קומה שצריך לנסות להבין. אז צילמתי פה איזה פסקה בקבצים, עד שאתם מחלקים, נקדים הקדמה קטנה. יש לי בכלל דף? יש לי. אנחנו עוברים טיפה סוגיה, אבל זו אותה סוגיה. אני מקווה שיש לכולם. צילמתי בערך 30, אני לא יודע. אם לא אפשר שנייה לקפוץ עליהם. אפשר לתוך את הדף לשתיים, כל דף הוא זוגי. אז כהקדמה, אנחנו יודעים שלפני שבן אדם נהיה מבוגר, אצל רוב העולם, חוץ משניים שאני מכיר, בן אדם בהתחלה הוא ילד. נכון? ילד. איזה שניים נולדו לא ילדים? האדם הראשון, נכון? ומשה זה כבר מעניין, כי כתוב, ותגדל ותפתח ותראו את הילד, והנה הנער בוכה, אז יש שם ילד. אבל על עשיו כתוב שהסיבה שקראו לו עשיו, כי הוא נולד עשוי. הוא לא היה ילד. הייתה חסרה לו הילדות, ויכול להיות שבגלל זה הוא היה כזה רשע. טוב, זו סוגיה שצריך להסביר אותה, בואו ננסה לראות למה. ילד זו סוגיה שעוד אין לכם ילדים, אולי יש לכם אחים קטנים. אתם יודעים, ילד זה דבר, איך אומרים, צריך לעבור את זה בכמה שיותר מהר. ככה לפחות התרבות המודרנית רואה את זה. ילד זה ייצור כזה, הוא בלי שכל יותר מדי, הוא בלי כוחות יותר מדי, אין לו כישרונות יותר מדי. ממילא אתה צריך להעסיק אותו עם כל מיני שטויות, פאזלים ושחק בחול ו... תעסיק לו את הזמן בכל מיני דברים שמה אפשר לעשות, זה דפוק, הייצור פה דפוק. היה הרבה יותר טוב שהילד ייוולד גאון, מגיל צעיר, מגיל אפס הוא כבר יוכל לעבור על השס, יהיה גאון, ואז בגיל עשר הוא כבר מכיר את כל התורה כולה, ועכשיו יתחיל, יהיה לו כבר כוח, והוא ידע ממילא גם מה לעשות. אם היו שואלים אותי, יכול להיות, או היו שואלים את התרבות המערבית, אז היו יכולים הרבה יותר לצדד בכיוונים כאלה, כי זה סתם, זה המון שנים ש... אין לך מה לעשות איתו, ואין לך איך להסיק אותו, וזה משעמם, מה שמעניין אותו לא מעניין אותך. ולשחק בבוץ, ואם תתחיל להסביר לו כל מיני דברים מאוד מעניינים, קוונטים, זהו, מאוד מהר יתעסק בדברים אחרים. אבל זה תקופה מעצבנת, אז תעבור אותה כמה שיותר מהר, כדי שכשהוא יגיע למקום שסוף סוף יהיה לו שכל, אז תוכל להפעיל את כל המערכות, וכמה שיותר מהר שירכוש מקצוע, ויפתח את כל הכישרונות שלו, ויגלה את העולמות השכליים שלו, וירוץ איתם קדימה. ממילא מפתחים היום, אתם יכולים לראות, מעוד כמה סיבות, כי אין להורים זמן לטפל בילדים, כי הם צריכים לפרנס ועוד כמה דברים. ממילא מפתחים הרבה חוגים, נכון, האשרה נותנים לילד רק שיראה שהוא מתחיל עם איזה כישרון ישר, פרח, איזה חוג, שיפתח לו את התחום, ציור ונגינה וספורט, ואני כבר לא יודע, בקריית ארבע זה לא מפותח כל כך, אבל במרכז זה רץ, נכון? אני צודק? נכון? זה כמספר הימים, מספר החוגים, לפחות, אם לא פעמיים ביום, אני לא יודע. אז למה זה ככה? כי חבל, יאללה, בוא צריך לרכוש לו יכולות, והוא רק מתחיל להראות שהוא יודע להחזיק גיטרה, בוא נדחוף לו מהר מהר, כי אחר כך הוא יצטרך לעשות בגרות. אז זה חשיבה מאוד, יש פה משהו מאוד אמיתי, למה לבזבז את הזמן? גם ככה כל הילדות זה בזבוז, בוא ננצל מה שאפשר. אבל כבר הפסיכולוגים צועקים, תלוי איזה פסיכולוגים, אבל יש פסיכולוגים שצועקים שזה הרס החיים, לא פחות ולא יותר, ממש הרס. למה? זה כל כך הגיוני וכל כך טוב, כל כך חשוב, שיהיה לך את כל הכישרונות, מה אחר כך אתה בכיתה ח' ת', אתה כבר עוד שנייה גומר בגרות, אתה תואר ראשון, נכון, מכון לב זה כבר גיל 18, אתה עם תואר ראשון, 19, נכון? יש לנו טיפוס כזה. רק החכמים שם? ומי שלא חכם, בסדר, אז התרבות אומרת, בוא נעשה אותו חכם, אז יאללה, תתחיל ללחוץ מגיל צעיר. תתחיל לקרוא מגיל שלום, לפחות, נכון? וממילא אלה שיש להם קשב וריכוז מסכנים. נכון? ככה התרבות רואה את זה. הפסיכולוגים אומרים ההפך. לגמרי, כמעט, מה זה ההפך? זה... הם טוענים שאלה שיש להם קשב וריכוז, הם הכי מוכשרים, הכי גאונים, אבל... בואו ננסה להסביר למה. מה הגיל שהכי משפיע על החיים של האדם? סליחה שאנחנו נכנסים לעולמות של חול, זה קשור פה לפסקה. מה הגיל שהכי משפיע על החיים של האדם? מה אתם אומרים? מתי בן אדם הכי מעצב את האישיות שלו? מה אתם אומרים? סברה פשוטה. גיל 3 אתה אומר. עד? 3, אתה, 3. בשנה של גיל 3.
לא, עד
3. עד 3, טוב. הסברה פשוטה אומרת, תשמע, מגיע להם, אתה יודע, לישיבה, מי שמגיע, אתה יודע, בגיל 18, שם אתה יכול לדבר עם הבן אדם, הוא נרגע עם כל השטויות שלו, עם כל העוצמות שלו. אתה מתחיל להסביר לו, וואה, שם הוא מעצב את התפיסת עולם שלו, מה הוא חושב, מה ההיגיון, מה, נכון? הפסיכולוגים אומרים, טווח ההשפעה הבלתי הפיך, זה מגיל 0 עד גיל 2. הרב כותב, זה עוד בהיריון, לא רק בגיל 0. מה אפשר להסביר לבן אדם גולם בן 0? הוא לא מבין, הוא לא שומע, הוא לא קולט, הוא רק בוכה, אוכל, ישן. זהו, במקרה טוב. לפעמים הוא בוכה, הוא עושה זה. אחר כך הוא בן 2, הופך, אין עם מי לדבר בכלל. מה יש להשפיע על בן אדם כזה? איזה תובנות עמוקות אתה מכניס לו לראש? אבל הפסיכולוגים אומרים, התקופה הכי מעצבת, הכי חשובה, הכי רדיקלית, שזה בלתי הפיך, זה הילדות. הילדות עד גיל 2, מה שקרה שם כבר קשה מאוד לעצב אחר כך, ומשם זה ככל שאתה מתבגר, אז זה כבר פחות קריטי, יותר אפשר לשנות. תפיסת עולם, היום אתה חושב ככה, אפשר לשנות לך את זה למחר, לחשוב הפוך. אבל מה אתה קולט בילדות? בוא נקרא פה את הפסקה, שינון ת'. יש כמה פסקות ברב על זה, זה אחת הפסקות החרוכות על זה. החושים מתפתחים בילד לפי ההבנה. כל שאתה יותר מבין, החושים שלך יותר מתחדדים. מה?
לפני.
מה זה לפני?
לפני ההבנה.
כן, כן, כן. לא קראתי לכם, יש רגוח. החושים מתפתחים בילד לפני ההבנה. כדי, ולכאורה, יש לך חושים, אתה לא יודע מה לעשות איתם, הוא בוכה וכואב לו, והוא רעב, והוא רוצה לישון ורוצה לקום, והוא לפעמים לא יודע מה הוא רוצה. הוא לא מבין, מה הקטע? זה חבל, זה דפוק. אומר הרב, זה לא דפוק, זה גאוני. זה חוכמה אלוקית עליונה. למה? כדי שייכנס יסוד העולם בתוכיותו, בלא זיוף של צללים, שקוצר דעת האדם מחשיכו. רק את העולם האורגינלי מוכרח הוא לקבל במקורו, בלא ביורים לקרוס ועדר לסבור. ואז יש לו יסוד נקי על מה לבסס את ההבנה, הבא אחרי התפיסה הכללית של הבקיאות העולמית, הבא בראשונה ארומה מכל ביאור והבנה. זאת אומרת, אומר פה הרב, בואו נסביר את זה ברבדים הפסיכולוגיים, ואחר כך נראה מה הרב מתכוון פה. כשאתה בן אפס, אז אתה לא מנסה להבין שום דבר. אתה קולט את הרושם של החיים. הרב קורא לזה פה העולם האורגינלי. לפני שאתה מסביר, אם צריך להסתכל ככה, צריך להסתכל החוצה, לאיזה עולם אתה... מה זה העולם? עולם זה דבר רע, או עולם זה דבר טוב? עולם זה דבר שמנצל אותך, או עולם זה דבר שמת עליך. עולם זה דבר שכדאי להיות בו, או עולם שזה דבר שצריך לשרוד אותו. אז אפשר לפתח המון תפיסות עולם, אבל כשאתה בין גיל 0 עד גיל 2, אתה לא מבין שום דבר, וזה היתרון שלך. אתה לא נכנס לפרטים, בוא תסביר לי, בוא תגיד לי. אלא ילד שמגיע לעולם, הוא רואה שכשהוא בוכה, נותנים לו. וכשהוא בוכה, הם מחייכים אליו. ומנסים להצחיק אותו, ומה שהוא צריך נותנים לו. לא צריך כיפה בשביל זה, לא צריך להיות אפילו יהודי בשביל זה. כל בן אדם שהולך על שניים, הוא יודע שכשיש ילד ואתה נותן לו, אז מחלחל לתוך הילד, הוא לא שם לב בכלל. מה הרקע שלתוכו הוא נכנס? מה זה העולם שאותו אתה רואה? זה עולם כזה ש... זה חבל על הזמן של עולם. אוהבים אותך ואתה שווה. אתם יודעים, זה קשה קצת להסביר, הפסיכולוגים לא יודעים להסביר את זה. הילד בהתחלה הוא בכלל לא יודע שיש אותו ויש את העולם. זה דבר אחד, להבין שיש אני, אתם יודעים, ילד שהוא אומר אני רוצה, זה לא כל כך מהר. ילד שמתחיל לדבר, הוא לא אומר אני רוצה. הוא אומר רוצה לאכול. מי רוצה? למה הוא לא אומר אני? תסביר לו להגיד אני. זה לא יעזור שתסביר לו. הוא לא קולט שיש אני. הוא רואה אותו ואת העולם, קשה להסביר איך בדיוק זה מצטייר לו בתוכה. הוא והעולם זה דבר אחד. עד שהוא מתבגר לאט לאט, הוא מגיע לגן, מקבל מכות, כואב לו, פתאום רואה שהוא צוחק ואני בוכה. אז זה לא דבר אחד. אז פתאום בלי שהוא שם לב זה מחלחל לו והוא קולט השני. יש דבר כזה. זה לא דבר שנבנה מהר. ילד בכוונה, הקדוש ברוך הוא בנה אותו, בלי שכל, בלי כישרונות, בלי להגיד אני כזה, אני כזה, אני כזה, בלי לרדת לפרטים, כדי שתספוג את היחס הכי בסיסי, הכי שורשי אל החיים. וממילא, אם אתה אופטימי, אם קלטת, גדלת בתוך משפחה, היא לא חייבת להיות עשירה, היא לא חייבת להיות עם מעמד, היא חייבת להיות מחייכת ואוהבת, נותנת לאכול, קונה לך בגדים, מחליפה לך את הזה, כמה בלילה כשאתה בוכה, עשו לך את זה, אז אתה גדל, העולם האורגינלי שלך, יש לך אמון בעולם, וממילא בעצמך. זה הדבר הכי משפיע. מי שפספס את זה, גם אם הוא גאון, אבל הוא כל הזמן יהיה בועס. הוא כל הזמן יהיה בו איזה רוע פנימי שאומר לו, זה סרט. העולם לא באמת יכול להיות טוב, כי אני גדלתי בסביבה שהיא לא טובה. נכון, ניצולי שואה, לא עלינו, אי אפשר להשאים אותם. אבל אחד המחלות הגדולות שלרובם היו, זה שגנבו להם את הילדות. הוא לא היה ילד. הוא לא יכל לבכות, הוא לא יכל להגיד כואב לי, ושמישהו יחבק אותו. וממילא הוא רואה את העולם אחרת לחלוטין מכל מה שכל בן אדם אחר רואה. אין לו אמון. הוא כל הזמן מפחד וכל הזמן אומר מה יהיה, כי זה יכול לקרות לכל בן אדם. אבל כל בן אדם שעובר ילדות רגילה, אז העולם האורגינלי, הטוב שיש בעולם, גם אחר כך כשתהיה בן 18 ותנסה לפתח מערכות חשיבה, אתה לא שם לב, אתה יושב על זה שהעולם הוא טוב. וטוב זה דבר אמיתי, והוא מעניין אותך ומאתגר אותך, ואתה רוצה להבין אותו, וכל מה שאתה תחשוב תמיד, אם תבדוק טוב, אתה תראה טביעות אצבעות של כל הילדות שלך. ממילא אנחנו רואים שמה אתה חושב, זה לא מתחיל ממה אתה מגרד בראש וחושב עכשיו. מה אתה חושב, זה תמיד מסקנה של המון המון שכבות שנוצרו לך בלי ששמת לב בכלל. בלי ששמת לב. ובאיזה בית גדלת, אז במימדים מסוימים לא כל כך משנה, במימדים אחרים בטח שזה משנה. כל משפחה, האחים שם לא דומים, אבל הם מאוד דומים. נכון? דומים במאבחנים מסוימים, אבל שונים במאבחנים אחרים. למה? כי הם גדלו באותו בית וקלטו את אותה נקודת מוצא שורשית. אחר כך כל אחד יש לו את האישיות שלו. אבל בשורשים ודאי שזה ככה, נכון? פילוסוף אנגלי זה פילוסוף אנגלי. הם שונים. לא אותו דבר, חולקים אחד על השני, אבל יש להם איזה נקודות מוצא, כי הם גדלו בתוך רקע מסוים. ממילא אומר פה הרב, הילדות, זה שלילד אין שכל, זה ההצלה שלו, זאת לא בעיה. ואומרים הפסיכולוגים, אל תיקח את הילד ותדרוס אותו ותנסה להבחן לו כל מיני מאפיינים, אולי אתה מוזיקאי ואולי אתה גאון, אולי אתה מתמטיקאי, בגיל 3 בוא נתחיל אל תיגע בזה, תן לילד להיות ילד. אל תנסה לנתב אותו כבר מגיל צעיר למחלקות מסוימות. תן לו להיות ילד. תן לו לספוג את העולם ככה. בלי להכניס אתה רואה שיש לו נטייה מיוחדת. הוא מחפש אותה מצוית. אבל תן לילד להיות ילד. תן לו לחוות את העולם, את היופי של העולם, את הנחת של העולם, את האהבה של העולם. ורק אחר כך, הרב קורא לזה, תן לו לגרוס. זה קשור לסוגיה שלנו. אם אתה רוצה לחיות את התורה, אם אתה רוצה שהבן אדם יחיה את העולם ולא רק יבצע מטרות של מתמטיקה, כסף, כבוד וכו', תן לילד דבר ראשון להכיר את העולם כמו שהוא. בן אדם שרוצה להיות תלמיד חכם שהתורה תחדור אליו, זה לא מספיק שיש לו חידושים בקצות. הוא צריך להיות קשור למרחב, למימדים הרחבים שקיימים בתורה. וממילא תן לו את כל התורה כולה בלגרוס. נכון, אתם יודעים, משניות זה מי שיודע שעס משניות, אז איפה שהוא לא מסתכל, באיזה חג שהוא לא נמצא, באיזה סיטואציה הוא נמצא בתפילה, הוא נמצא באוכל, הוא כל הזמן, התורה איתו. הוא לא זוכר עכשיו מה הלוכה למעיסה, בסדר, זה אחר כך צריך עוד קומות בתורה. הוא לא זוכר את כל הגמרות, אבל החיים שלו נמצאים בתוך איזה עולם אורגינלי, זה כמו הילד הזה. אם הוא גדל בתוך עולם שהעולם חייך אליו, אז איפה שהוא לא הולך, גם כשקשה לו וגם כשהוא צריך להילחם, הוא יודע שיש לו בשביל מה להילחם, העולם הוא טוב. בעולם יש אמת, יש במה להאמין, יש במי להאמין, יש אמון בעולם, הוא קלט את זה. וממילא עכשיו שהוא צריך להילחם, אז יש לו בשביל מה להילחם. גם אדם שרוצה שהתורה תחדור אליו, זה לא מספיק רק שהוא מבין את החילוקים העדינים בסברות. הוא חייב לבנות לעצמו איזה אופק, איזה מרחב, שהוא שרוי בו, הוא נמצא בו, הוא טבול בו. הרב קורא לזה פה, אני חוזר למאמר שלנו בעולם בשמחה, הוא קורא לזה, האדם צריך לבנות את הלימוד בשלושת מערכותיו. אם תבנה את הלימוד בשלושת המערכות האלה, הרב אלישיב הוא זוכר בעל פה הכל. ובכל זאת, האדם צריך להיות מוקף בכל התורה כולה. עוד פעם, לאט לאט, זה משימת חיים. ש"ס משניות, אתם יודעים, יש פה ילדים של הבר מצווה גומרים את זה, זה נשמע הרבה, אבל באדם שלוקח את עצמו ברצינות, ובאדם שעובר על התורה ועל המשניות, ובעזרת השם גם על הגמרות, זה לא איזה משימה הזויה שרק גדולי הדורות עושים. הרב צבי יהודה אומר, כל יהודי פשוט בפולין, בעיירות מסוימות, ידע ש"ס ראשונים. ואתה לוקח משימה 10 שנים, אתה עושה את זה ברצינות, מתוך אהבה ומתוך שמחה. זה לא זה, יהודי פשוט, לא גדולי הדור, זה יהודי שהיה רואה חשבון, היה אני יודע מה, היה כל מיני, כל אחד, לא יודע מה היה את המקצועות האלה אז. זה מה שהוא עשה, זה יהודי, זה תורה, וממילא כשאתה כזה, אז התורה מחלחלת אליך. היא מחלחלת אליך לא בגלל הסברות היפות שלך, גם היא מחלחלת אליך כי אתה קשור אליה, היא נמצאת באופק שלך והיא נמצאת במקומות הקרובים שלך ונמצאת בתוך השכל שלך, שזה שלושת המערכות. טוב, זאת השם, עוד נדבר על זה. ברוכים תהיו.